שבוע טוב לכולם. אנחנו בסייעתא דשמיא נלמד בדף היומי היום במסכת בבא מציעא, דף סט, ואנחנו מתחילים את השיעור חמש שורות מלמטה בדף סט עמוד ב בפרק החמישי באמצע סוגיה פה, בני רב איליש, חמש שורות מלמטה בדף סט עמוד ב. אז אנחנו פה בפרק של ריבית. היום בסייעתא, היום בשיעור אני נלמד קצת יותר יבש אולי. אני לא כזה הכנתי בצערי. אז אנחנו באמצע סוגיה פה שבני רב איליש, יש מושג פה שלמדנו פה בעמוד הקודם, פה ובעמוד הזה, יש מושג שנקרא עסקה. מה זה נקרא עסקה? בן אדם מגיע, רוצה לעשות עסקה. אז עסקה של הגמרא זה נקרא שבן אדם מגיע, נותן למישהו, חבר שלו, נותן לו פירות, נותן לו פרות, נותן לו כלים, ואז מה הוא אומר לו? זה נקרא בגמרא חצי מלווה, חצי פיקדון. זאת אומרת שחצי רווח, והחמישים, התחלקו 50% ברווחים ו-50% בהפסדים ביחד. עכשיו כל ההוצאות, אם יש שכר טרחה והכל, אז צריך לתת, למדנו בברייתא הקודמת. למה? כי אם הוא לא ייתן את זה, אז זה נקרא אגרנטר, כי תמורת זה שהוא נותן לו הלוואה, אז הוא עובד בשבילו, אז את ההוצאות צריך לתת. אז פה אנחנו באמצע הסוגיה של הזה. חשבתי ללמוד קצת לפני, אבל אין מדי מלא זמן, אז נתחיל פה. כאילו חשבתי להתחיל 15 שעות מלמעלה, תנו רבנן, אבל אחר כך נגמור מאוחר, אז בוא נתחיל פה. בני רב איליש, הילדים של רב איליש. למה נקרא פה הילדים של רב איליש? כי הנושא פה היה אצל רב איליש עצמו, והרב איליש נפטר. מה היה הסיפור שם? נפק עליי וההוא שטרה, דאב כתיב בי, פלגה באגר, פלגה בהפסד. זה בן אדם הוציא עליהם שטר, שמה היה כתוב בשטר? שהוא נתן לרב איליש עסקה. איזה עסקה? עסקה שאנחנו מכירים של חצי מיל וחצי פיקדון. זה נקרא פלגה באגר, פלגה בהפסד. זאת אומרת 50% רווחים התחלקו רווח חצי חצי ו-50% בהפסדים. עכשיו מה הבן אדם מגיע לילדים? רב איליש נפטר, ואז הוא מגיע לילדים שמה? שאם היו לו הרווחים, אז הם צריכים לתת לו 50% מהרווחים, ואם גם היה הפסדים, אז הם יקבלו על עצמם חצי מההפסד. עכשיו, מה היה הסיפור פה, רבי דוד? בוא תלמד ביחד היום. הסיפור פה היה שלא הוזכר בשטר שהשני נתן לרב איליש שכר עבור מה שלמדנו שצריכים לקחת על הטרחה, צריכים ללכת לקחת שכר, אז לא היה כתוב בשטר שהוא נתן שכר עבור כל הטרחה שהוא טרח בחלק של בעל הממון. אז התובע והילדים הגיעו לדין תורה אצל מי? הגיעו אצל רבא. אז מה רבא אמר? אמר רבא, רב איליש גברא רבא הוא. רב איליש היה תלמיד חכם גדול, בן אדם גדול, ואיסורא לאינשא לא אבי ספי. זה בטוח שהוא לא היה הולך ומכשיל פה את העסקה באיסור לקיחת ריבית, אבג ריבית, לא יודע איך קוראים לזה. אז אם ככה, אתה לא יכול לפרש את השטר הזה כמו המשמעות שאתם עכשיו קוראים פה. למה? כי אם כתוב פה בשטר שזה 50 רווח ו-50% הפסד, אז מה זה אומר? אז אם כמו שאתה אומר שהוא לא נתן, אז יש פה ריבית, אז לכן אנחנו צריכים לפרש את השטר בצורה שאין פה שום איסור, ואז הוא ממשיך, מה נפשך? מה נפשך? אי פלגה באגר, או שיתחלקו באופן שכל אחד ייקח חצי חצי בשכר, ואז יהיה בעל הממון, מה יהיה עם בעל הממון? יהיה תרי טילטה בהפסד. למה? אז יוצא שרק שליש מסכום העסקה הוא הלוואה, שתי שליש של פיקדון, ואז יוצא שמה שלוקח המתעסק 50% מהרווחים, אז זה בשכר הטרחה וחלק הפיקדון, נכון? אז אין פה שום ריבית, זה מה שרבא אומר. אנחנו עוברים לסמכת תמוד א' למעלה, ואומרת הגמרא, אי פלגה בהפסד, ואם הוא ירצה שיתחלקו בהפסדים, כמו שהם סיכמו בהפסדים שווה בשווה, אז מה, אז המתעסק יקבל תרי טילטה באגר, שתי שליש מן השכר, ואז יצא שהוא מקבל חלק מרווחי הפיקדון בשכר של הטרחה, ואכן אין פה שום חשש ריבית, ככה רבא פסק להם. אמר רב כהנא, אמרית לשמעת, אמרתי את השמוע שרבא אמר שחייב להיות שכזה בן אדם גדול אין ריבית, אז חייב לפרש את השטר כמו שאנחנו למדנו לפני זה בעמוד בדף הקודם פה, שעושים שלא יהיה ריבית, שמשלמים את ההוצאות. אז אמרתי את זה כמי דרב זביד מן ארדאי, ואמר לי, איך אתה, רב כהנא, רב זביד אמר לי, אומר רב כהנה, שאיך רבא יודע להוציא את לשון השטר מהמשמעות. דילמה, יכול להיות שבאמת השטר היה כפשוטו, שכל אחד ייקח 50% גם מהרווח וגם מהפסד. אם ככה יש פה חשש ריבית אם הוא לא שילם את הטרחה ואת ההוצאות. אז אומרת הגמרא, אין פה שום בעיה, כי רב איליש תובל עמו בצי רבא. רב איליש, הוא היה תובל את הלחם בסלטים, בציר של בעל הממון, אז בזה הוא כבר קיבל בציר, הוא קיבל כבר את הסתר, ולשם למדנו כמה שיטות, ומה אמרנו מקודם, ואמר רב נחמן, הלכה כרבי יהודה, זאת אומרת, אפילו שלפי רבי שמעון בן יוחאי לא מספיק השכר הקטן הזה שהוא הולך וטובל איתו ברוטב הזה, אבל עדיין רב נחמן אומר שהלכה כרבי יהודה, אז יכול להיות שרב איליש נהג כמו רבי יהודה, אז אם ככה העסקה הייתה כמשמעות, כמו שכתוב בשטר חצי חצי. מה עם הריבית פה, עם כל הטיחה שהוא לא הביא? אז הוא רצה לנהוג בשטר ככה, כי בטוח הוא היה ככה, לא, כי פשוטו, ובאמת אם היה משהו היה מופיע, למה זה לא מופיע? כי הוא כן נתן לו, מה הוא נתן לו? זה הוא נתן לו בזה שרב איליש היה הולך תובל עם הזה שנתן לו את העסקה, היה תובל איתו ברוטף שם, ויש שם כמה שיטות בזה, והוא סבר שהלכה ככה כמו רבי יהודה, שזה השכר וזה מספיק. אז אם ככה יכול להיות שרב איליש נהג ככה, אז אם ככה לא חייבים להגיד כמו רבה, ככה רב זביד אמר לרב כהנה. עכשיו אמר לי, יש כאלו גורסים פה אמרי לי, אז אמרתי לרב זביד, מה שאתה אומר, שרב נחמן אומר שהלכה כרב יהודה, לאו הלכת איתמר. הוא לא התכוון להגיד באמת שהלכה כמו רב יהודה, שמספיק שזה שעשו איתו עסקה, מספיק שהוא תובל את הפת בציר של בעל הממון שהלכה ככה, אלא שיטה איתמר. מה זה נקרא שיטה איתמר? שיטה איתמר זה נקרא, שכמו שרשי אומר פה בקיצור, דיבור המתחיל שיטה איתמר, שאחי אמר רב נחמן, שרב יהודה ורבי יוסי בנו, ורבי שמעון, כמו שהבח מוסיף פה, ורבין שמעון גמליאל, כולם היו בשיטה אחד, שמה? שכולם אומרים שמספיק שהוא נותן מזכורת מועטת, לא צריך ממש לתת את התיחה, אבל להלכה, מה רבי שמעון סובר? שצריך לתת שכר חשוב, ולא כמו השלושתם, שהם הולכים בשיטה שמספיק לתת משהו קטן, וכמו שלמדנו במשנה, שיטת רבי שמעון, שצריך לתת את העיקר השכר. אז אם ככה, אין לך אופציה אחרת לפרש את השטר של רב איליש, אז חייבים להגיד כן כמו רבא, שרבא מפרש את השטר כמו ההלכה. ככה חייבים להגיד. מוכיחה הגמרא מדברי רב כהנא, אחי נמי מסתברא, יש לנו גם מוכחה להגיד שרב נחמן שאומר שהלכה כמו רבי יהודה, הוא לא מתכוון להגיד שהלכה כמו רבי יהודה. הוא רק רצה להעמיד את השלושה תנאים, רבי יהודה ורבי יוסי בנו ורבי שמעון בן גמליאל באותו שיטה. למה? דילא תמא אחי, למה למחשב? למה הוא היה צריך למנות את השמות של השלושת התנאים ולממר ולהגיד הלכה כרבי יהודה והלכה שמה כרבי יוסי ורבי יהודה? למה? היה רק צריך ללכת להגיד הלכה כרבי יהודה, ואז אנחנו כבר נבין אוטומטי שהלכה גם כמו רבי יוסי ורבי יהודה וכמו רבי שמעון בן גמליאל. למה? במי קל מכולו. אם אני אומר שהלכה כמו רבי יהודה, אז שהוא הכי מקל, שמספיק את הרוטב הקטן, אז כל שכן שמה השיטות של רבי יוסי ורבי יהודה, ומה אני לא... לא, אני גם לא זוכר עכשיו, למרות שבשבת כן הסתכלתי. שכר כתף, נכון, זה שיטה אחת. אז אם ככה, הנה. יותר מחמיר ממנו, אז למה הוא מפרט את כל השלושה? למהלכה כרבי יהודה דמי קל מכולו, אלו מחמים. פה אנחנו חייבים להגיד שאם באמת הוא התכוון להגיד רבי יהודה, הוא היה צריך להופיע רק הרבי, בגלל שמופיע את כל השלושה תנאים, הוא רק התכוון להגיד ששלושתם הולכים באותו שיטה שלא צריך לתת את השכר במלואו. אבל עדיין הוא לא התכוון להגיד שהלכה כמוהו, כי אם הלכה כמוהו היה רק אומר הלכה כרבי יהודה, אלא מאי, שהוא מתכוון להגיד שכולם בשיטה אחת, אבל הלכה באמת זה כמו רבי שמעון בן יוחאי שמופיע במשנה, כן, סתם רבי שמעון זה רבי שמעון, לא רבי שמעון בן גמליאל. אז אם ככה חייבים להגיד כמו רבא. בקיצור, אנחנו בברוכים הבאים רבי יואב, אנחנו בסמך תת עמוד א', אמר רב, אנחנו פה באמצע סוגיה של הנושא של עסקאות, שבן אדם עושה עסקה בזמן הגמרא. רבי יואב, היית הולך למישהו, היית הולך עם הפרות שלך, עם הכלים שלך, עם הדברים שרצית שזה יגדיל ומישהו יטפל בזה, זה היה נקרא עסקה, כמו שהיום יש עסקאות, גם זה המושג של עסקה בגמרא. ובדרך כלל עסקה רגילה היה חצי מיל וחצי פיקדון. מה זה חצי? הוא מתעסק, השכר הזה הוא מקבל 50% רווח, ואם יש הפסד, שתיהם נוסעים בהפסד. ואז אמרנו שהבעל הממון הוא חייב לתת את ההוצאות, בוא נגיד אמרנו שם את העגלים הקטנים, הוא צריך ללכת לסחוב את זה, הכתף, אז מלא טרחה, אז הוא צריך לתת את הטרחה, כי אם הוא יעבוד על זה בחינם, הוא לא יקבל על זה כסף, את כל השכר טרחה וכל ההוצאות מסביב, אז יש פה ריבית על החצי הלוואה, למה הוא לא לוקח לו כסף? הגרנטר, זה בעיקרון ככה, התחלנו את השיעור הקדמה, ואז בואו נראה, אמר רב. אמר רב, מה זה הרב הזה? הרב הזה הולך ככה, רבי יואב. בן אדם מוסר עגל, הוא מוסר את זה לרועה, וכמובן שמים את העגל כמה זה שווה, ומה מה, מה, מה הולך להיות המשכורת? כמו שאמרנו עכשיו עסקה, שמתחלקים 50% בשכר ו-50% בהפסד. אבל עכשיו הבא לבהמה אומר לרועה, מותר שליש, מה שבהמה תשביח יותר משליש ממה ששווה עכשיו, אז אני אומר שזה יהיה שלך בשכרך. זאת אומרת, כמו שאמרנו שהוא צריך לתת שכר טרחה שלא יהיה פה ריבית, אז הוא אומר, אני אגיד לך מה יהיה השכר שלך. השכר שלך יהיה שהרגע שהבהמה משביחה יותר משליש ממה ששווה היום, זה יהיה השכר הטרחה שלך בחלק של הפיקדון. אבל כל השאר, כמו שסיכמנו, עסקה 50-50, 50% רבע, 50%, מותר לעשות דבר כזה או לא? מגיע רב ורב אומר מפורש, הרי זה מותר. למה זה מותר? לכאורה, ואם הבהמה בסוף לא תשביח, אז יוצא שיש פה כן ריבית. אז מה הכוונה, למה זה מותר באמת? אז תסתכל מה שרשי אומר את זה בלי פלפולים, להקיבל עליי מספק, ואף על גבדזים ננדלקה, מותר שתי. זאת אומרת, אפילו אם בסוף הבהמה לא תשביח יותר משליש, אין פה חשש ריבית, למה? כי הרועה שהוא תורח עם עגלים וזה קטן, צריך ללכת לסחוב את זה והכל, הוא רק תרח על החלק של הפיקדון בשעת הלוואה, לא על החצי הלוואה, הוא תרח על החצי הפיקדון משכר הלוואה, הוא רק תרח את זה בשביל לקבל את היתרה, אז אם ככה מבחינתנו, אין לנו פה ריבית. טוב, אז תוספות מקשיב, אבל אמרתי היום בתחילת השיעור, כבר מי ששומע אותי, אני לא יודע מי שומע אותי, אבל מי ששומע אותי היום, אני לא נכנס פה לעיון בכלל, כי כל דבר יש פה גם תוספות, גם מקודם, רק ראיתי מקודם ככה בקיצור, כל דבר זה תוספות עם מקושיות, אבל אם אף אחד לא שואל, אז זה טוב. אז הכל פנים, זה שיטת רב. שמואל מגיע וחולק על רב, שמואל אמר, לא. לא מצא מותר שליש, אם בסוף הבמה לא השביחה רק עד שליש או פחות, ואז יוצא שאין לו שום שכר טרחה, אז אם ככה ילך לביתו ריקן, אז אותו שעשה את העסקה עכשיו ילך הביתה בלי כלום, יהיה פה ריבית, יהיה פה אבק ריבית, שאיך שאתה קורא לזה. כי על החצי הלוואה יוצא שהוא עבד לו בחינם, אגר נאטר. אז לכן אלא אמר שמואל בשום פנים ואופן, חוץ מה-50% רווחים, קוצץ לו דינר, תן לו דינר, ואז יוצא שהוא לא תרח בחינם, ואם הרגע שהוא קיבל דינר, אז אין לנו פה חשש ריבית. זה שיטת שמואל. מה שאין כן רב סובר לו, שאפילו שבסוף זה לא, לא ילך, הטרחה שהוא תרח, הוא לא תרח על החצי הלוואה, הוא תרח על האינטרס שלו, הוא לא תרח על החצי הלוואה, אז הרגע שהוא היה איתו בסדר, הוא אמר לו, תקשיב, אם אתה תבוא טוב, ואתה תעשה לי שבח יותר משליש, אז יש לך כל השכר, אז זה מה שהוא הולך ותורך, ובסוף הוא לא קיבל תוצאות, זה לא נקרא שהוא תרח בחינם, על אגרנטר. מחלוקת רבי שמואל, שואל את הגמרא קושייה, וסבא רב אין קוצצין לו דינר, וזה מספיק, ככה זה שהוא אומר לו, שאם זה יגדל שליש, אז כל מהרווחים מעל שליש, כל השבח זה יש לך, שואל את הגמרא, ואמר רב, רב אמר, רש עגלה לפתומה. בן אדם שנותן עגל לרועה, על מנת שהרועה יגדל את זה ויפתם את זה, ומה יהיה העסקה, כמו שאנחנו קוראים לזה עסקה, יתחלקו שניהם בשבח, אז מה למדנו מקודם, זה היה בעמוד הקודם, בדף הקודם, רבי דוד, מה למדת שמה? שצריך לתת שכר תיחו, עמלו, מזונו, כן, חבל שלא התחלתי את הברייתא הזאת. אז אם ככה, אנחנו רואים מפורש, הגמרא מבינה, שמה שמה הוא קצץ לו, הגמרא מבינה מה אליו, מדובר פה, שהוא לא נותן לו דינר, מדובר פה דאמר לי, מותר שליש בשכרך, מדובר לו שאותו סיפור כמו שרב אומר, מדובר פה שהוא אמר מותר שליש בשכרך, ועדיין אנחנו אומרים שאם הבמה לא השביחה יותר משליש, אז כמו שאמרנו, רש עגלה, אז צריך לתת לו את הראש העגל, במילים אחרים, צריכים לתת לו את כל הראש תמורת שכר של עמלו ומזונו. אז פה אנחנו רואים מפורש שלכאורה הרב אומר שזה לא מספיק ההסכם שאומר לו מותר שליש בשכרך, רק רש עגלה לפתומה, הוא צריך לתת לו את כל הראש תמורת כל העמל והמזון וכולו וכולו. את כל האוכל שהוא יוציא על זה, וזה גידולים של שעות כל יום להשקיע. ותרץ את הגמרא, מה פתאום? מי החליט לך שמה שלמדנו רש עגלה לפתומה מדובר באותו מקרה שעכשיו רב אומר שהרי זה מותר ולא צריך לסכם? מה פתאום? לא. דקאמר לי ששם מדובר שאנחנו רואים רש עגלה לפתומה, שם אמר לי, אם מותר שליש, אי רש עגלה לפתומה. שם הרב אומר, יש לנו שתי פתרונות. אתה רוצה עכשיו לעשות עסקה? אין דבר כזה בלי כלום. יש לך שתי פתרונות. פתרון אחד, אתה רוצה תמיד להתחלק, וגם אם זה יעשה יותר משליש, אתה רוצה להיות שותף חצי-חצי, אז הפתרון זה ראש עגלה לפתומה, תן לו לפחות את הראש, וזה יהיה לו תמורת כל המזון. אחר כך היום עכשיו למדנו עוד פתרון של רב, שאם הוא לא רוצה לתת לו את הראש, הוא מעדיף ככה, כנראה הוא ראש כלכלי, הוא יודע שהוא לא יעשה אף פעם יותר משליש, אז זה גם מותר, כי בפועל הוא הביא לו פוטנציאל לעשות יותר משליש, ואז יהיה הכל שלו, אבל זה לא אומר שמה שאנחנו נראה שגלה לפתום, אז זה אותו מקרה שהוא אמר לו מותר שליש בשכרך. מה פתאום? יש שתי ציורים יותר, אם מותר שליש, אם ראש עגלה לפתומה. אז אם ככה, אין לנו שום קושייה על רב, מזה שרב אומר ראש עגלה לפתומה, כי זה שתי מקרים אחרים, ויש שתי מקרים שרב נותן לעשות עסקה. איבו את תמה, תירוץ אחר, שבאמת יכול להיות שמה שרב אמר ראש עגלה לפתומה, זה באמת לאותו ציור שהוא אמר לו מותר שליש בשכרך. ומה רב באמת סובר? שצריך גם לתת לו משהו, כמו שאמרנו שמואל אומר קוצץ זינר, הוא גם כן צריך לקצות איתו שייתן לו את הראש העגל גם, זה לא מספיק. אם ככה למה למדנו עכשיו מותר שליש בשכרך, הרי זה מותר. אם אנחנו רואים שהוא צריך לתת לו משהו, אז מה זה עם החידוש פה? אז אומרת הגמרא, כי כאמר רב מותר שליש בשכרך מותר, וזה מוכח שמספיק ככה, ולא צריך לתת לו כלום, מדובר בו איזה יופי, כגון דאיסלי בהמה לדידי. הרואה שהוא עושה את העסקה עם הבעל הממון, עם הבעל העגל, יש לו גם בהמות עצמאיות 100% משלו. עכשיו, הוא ממילא צריך כבר ללכת לתרוח בשביל מי? בשביל הבהמות שזה שלו 100% אותו רואה. אז אם ככה, כשהוא מביא לו עגל אחד, איזה תרחה יש פה בשביל עגל אחד? אז פה בכזה מצב רב אומר, פה זה לא נקרא פה כאילו אגר נאטר ריבית אם לא תיתן לו כלום, ופה זה מספיק שאתה אומר לו רק, יש מותר שליש בשכרך, ופה אתה לא צריך להגיד לו גם ראש עגלה לפתומה. למה? דאמרין שאנשים מתכוונים להגיד גבל לתורה, גבל לתורי. זאת אומרת, אותה תיחה שיש לך שאתה מכין את האוכל, מגבל זה נקרא, אתה מכין להם את הדייסה, את הסובין ואת הסעורין. תסתכל מה שרשי אומר דיבור המתחיל דאמרין, שבאותו תורך שאתה מגבל סובין וסעורין לפני שור אחד, זה נקרא לתורה יחיד. אז אותו דבר גבל לתורה, אותו דבר, אתה יש לך תיחה שאתה עושה עוד אחד, למחל שתי שברים, זה אותו עבודה. אז מה? נכון. אבל מבחינת ריבית, אנחנו יכולים לפרש את זה ככה, אז כבר לא יהיה. כן, אבל עדיין כשאתה הולך יש לך כבר משלך, אם אנחנו מקבלים את הפתגם מהעולם, מקבלים את זה להלכה, זאת אומרת שאנחנו מבחינתנו אין פה אגר נאטר, זה לא נקרא פה עכשיו סוג של ריבית. עוד פעם, זה לא שעכשיו הוא משאיר אותו באוויר ב-100%, הוא הביא לו מותר שליש בשכרך. רק אנחנו אומרים, אם לא יהיה בסוף מותר שליש, אז מה יהיה פה? יהיה פה אגר נאטר? ההפך, צריכים לחדד את זה באמת. מזכות רבי הרצל, רבי דוד, צריך לחדד פה מה שהוא אומר. ללכת סתם לסמוך רק על זה, ברור שלא. אבל פה מדובר שהוא אמר לו מותר שליש בשכרך. אז באופן רגיל שהוא סתם רואה ואין לו שום דבר עצמאי, אז פה אנחנו לא סומכים על זה. פה אנחנו לא אומרים בסוף יכול להיות שהוא לא יביא וזה, אנחנו לא סומכים על זה, שלא ייראה ריבית. אבל פה הרגע שיש לו כבר והוא אמר מותר שליש בשכרך, אז במקרה כזה אנחנו מקבלים את ההלכה שיגבי לתורה גבי לתורה, לא ייראה פה שום אגר נאטר. חצי מהשבח, חצי מההפסדים, ועל הטרחה הוא יקבל שאם הוא יבוא טוב ויעשה... כן, זה נקרא עסקה רגילה, אבל עכשיו על כל הטרחה שהוא מוציא אוכל ומוציא את הכל והכל, על כל הטרחה אנחנו לא רוצים שיראה פה ריבית על 50% הלוואה, זה נקרא 50% רווח, 50% פיקדון, חצי רווח, חצי הפסד, אנחנו קוראים לזה בגמרא, חצי מיל וחצי פיקדון זה נקרא, כי ה-50% האחרים רווח שהולך ללכת אליו, 50% שאתה מחזיר לו אחר כך, זה יוצא כאילו שהוא מלווה לך, ואז אתה מחזיר לו. אז זה נקרא בגמרא 50 מלווה. הבנת? אז המלווה הזה, אנחנו לא רוצים שיראה פה כמו ריבית, אז הוא חייב לתת לך בנוסף, שהוא יקבל את ה-50% שכר, הוא יקבל בסוף מתנה, הוא צריך לקבל בנוסף עוד משהו. אז פה הוא קיבל מותר שליש בשכרך, בסוף זה לא יעשה, אז באמת לפי התירוץ השני רב אומר זה לא מספיק. לפי התירוץ הראשון זה מספיק תמיד, אפילו שבסוף הוא לא יעשה. למה? כי בפועל הוא עבד בשביל מה? הוא עבד בשביל החצי שלו, הוא לא עבד בשביל החצי, הוא עבד בשביל החצי הפיקדון, הוא לא עבד בשביל החצי מלווה. אז לכן במקרה כזה, אין פה אגרנטר אף פעם, אם הוא אמר לו ככה. לפי התירוץ השני לא, תמיד זה לא מספיק, כמו ששמואל סובר. רק מה שלמדנו, שרב אומר פה שזה מספיק לבד, מדובר פה באופן שהוא יש לו, ופה אנחנו לא חוששים שיראה אגרנטר. אם בגללך, זיקית אותי, הסתכלתי בתוספות, תוספות שואל פה שאלה דומה, תוספות, מה זה נקרא דמרין שגבי לתורה, גבי לתורה? שואל תוספות, תמיד אתה יכול להגיד את זה כי אחרי הכל יש לו פה 50% פיקדון. אז בוא נגיד שאין לו עוד רועים אחרים, רבי יואב. אין לו עוד שברים אחרים. אבל יש פה עוד 50% שיש לו אינטרס לרווח שלו, אז תגיד ממילא היה עושה לו, אז תמיד תגיד, ואנחנו יודעים שאת הכלל של עסקה תמיד אומרים שכן. אז אומר תוספות, זה לא שווה, זה לא דומה. תוספות שואל, ואם תאמר, מי תמה, לישטרה, אפילו לסלה במה לדידי, למה אתה צריך לתרוח לעצמו משום פלגדי מלווה? הוא צריך לתרוח לעצמו משום פלגדי מלווה. זה מה שאמרתי מקודם, דוד, לא תיקנת אותי. ה-50% שאני מחזיר לו זה פיקדון, הלוואה שהוא נותן לי זה נשאר אצלי, לא תיקנת אותי, לא יודע למה. כן, פלגדי מלווה הוא כאילו עושה את זה בשביל עצמו. ויש לתרץ זה לא דמה, דהי לסלה במה לדידי, אין צריך לתרוח בממה של שותפות בכל יום. אלא כל אחד יתרח ביומו. 50% מיל ו-50% פיקדון, את בסדר, לא כל יום וכל כל שעה וכל זה. ביום אחד ליום אחד, אבל פה אם יש לי שלי עצמאי 100%, אז אני כל פעם שאני צריך לתת אוכל, אני כל יום אני צריך לעבוד מחדש. אז אם גרמת, 50% מיל ושאני צריך לעבוד בשבילי באמת ולא בשבילו, אז רק 50%, לא 100%, אבל כשיש לי במה 100% ממני, אז יש את הממרה של גבי לתורה, גבי לתורה. טוב, מספר את הגמרא, אנחנו ממשיכים בגמרא בפנים. רבי אלעזר מאגרוניה, זבין בהמה, הוא קנה בהמה, ויעיב לי להריסי מפתם לי. הוא נתן את הבהמה להריס שלו. מה זה הריס? הריס, אתם יודעים, כבר למדתם מלא פעמים, הריס זה מישהו שעובד גם כן באחוזים, חמחצה, שליש או רביע. אז הוא נתן את הבהמה להריס שלו בשביל שיפתם את הבהמה שהוא קנה, ואחר כך הם התחלקו במה שזה השביח. הגיע שעת החלוקה, שאחר כך שזה באמת השביח, הוא עבד בשבילו הריס, הגיע שעת החלוקה, יעיב לרשע באגרי. אז רבי אלעזר נתן להריס את כל הראש של הבהמה בשכר התאיכה שהוא טרח, וחוץ מזה יעיב פלגה רווחה, וחוץ מזה הוא גם נתן לו 50% מהרווחים, הריס פעם מחצה פעם שליש רביעה, אז הוא קיבל 50% מהרווחים, בנוסף הוא קיבל את הראש בשכר הטרחה. אמרה לדביסה, הוא רבנית, לא היא רבנית, האשתה של האריס, האישה של האריס אמרה לאריס, הרי אם כשכל הבמה הייתה משלו, ועכשיו אתה לא הוצרחת רק לפתם, אז מה הוא נתן לך? מה הוא נתן לך תמורת? חוץ מהרווחים, הוא נתן לך את כל הראש. אז מסתבר שאם השתתף בעדי, אם אתה תיתן לו 50% מהכסף ותהיה איתו שותף ממש בבהמה, לא רק תהיה אריס בשבילו ותעבוד בשבילו. מסתבר שאם היית משתתף איתו 50% בבהמה, אז מה היה נותן לך חוץ מהראש גם כן? כי אם הבהמה שלו 100%, הוא רק נתן לו את זה בתור אריס להשביח אותו ולפתם אותו. אז מה הוא קיבל תמורת זה? 50% מהרווחים בנוסף ראש. אז אם הוא היה ממש שותף בבהמה עצמו, שותף בכסף, הוא קבל עוד משהו, חוץ מ-50% רווחים, ככה היא אומרת לו האישה. אז בטח יאיב לך נמי, אלי, אתה היה נותן לך חוץ מזה גם את כל העלייה. האריס הלך שמע להיצע של האישה הזאת. אז... מה? בטח שהיה נותן יותר, כי הוא גם שותף בגוף הבהמה. אם הוא לא שותף, רק עובד בשבילו, אז הוא מקבל 50% רווח פלוס ראש. אז אם הוא שותף ממש בגוף הבהמה והוא גם עבד, אז הוא יקבל משהו יותר, מה גם עלייה. עכשיו, עלייה מהבהמה זה משהו, כמו רואים כל הזמן, שזה משהו, משהו טוב, משהו מפותם, שומני. כן. אסור לאכול אבל היום, מה? פעם התווכחתי איתך, כן. אז בקיצור, יאיב לך... בקיצור, אז הוא שמע בקול אשתו, אז על זווין בעדי, ואז... רבי אלעזר הגיע לחלוקה אחרי כנראה עוד חצי חודש, עוד כמה חודשים עבודה, רבי אלעזר לא הביא לו את כל העלייה, הביא לו חצי עלייה. תליג לי מעל יסה, הוא רק נתן לו רק חצי מן העלייה. אז אמר לי, אז רבי אלעזר אומר להריס, אל תחשוב שאני עכשיו רק, תמיד, זה מה ששומעים לכל איש, לפעמים, אסור להגיד את זה, אבל לפעמים, עכשיו, אז רבי אלעזר, עלייה, אבל לפחות הוא קיבל חצי. עכשיו רבי דוד, עכשיו רבי הרצל מגיע לראש, פעם שעברה הוא קיבל את כל הראש תמורת הארץ. עכשיו רבי אלעזר אומר לאורד, רגע, תחזיר לי גם את הראש חצי, אנחנו עכשיו שותפים. אז אמר לי רבי אלעזר, אומר גם לריס, תני פלגי לרשע, בוא עכשיו נחלוק גם את הראש. אמר לי, אז הריס אומר לרבי אלעזר, אשתה כמעיקר הנמי לו, האם עכשיו שאני שותף עמך ולא רק פתם, אני בהתחלה רק הייתי הריס פתם, עכשיו אני גם שותף איתך, אני לא אקבל גם את כל הראש שהייתי מקבל בהתחלה כשלא הייתי איתך שותף. אמר לי, תקשיב טוב, עד העידנה, עד עכשיו שלא היית הייתי שותף, זוד זה דידיאבי. יוצא שכל הכסף היה 100% שלי. אני הייתי בעל המעות. אני הייתי בעל העגל. עכשיו, אתה קיבלת אחריות על מה? על 50% מהבמה, כי זה נקרא סוג של רוי אריז, בוא נגיד, הגמרא לא קורא לזה עכשיו עסקה, הגמרא אומרת, אוריס, אז אריס היה שם כמו עסקה חצי רווח, אתה קיבלת אחריות על חצי הבמה. אז מה יוצא? שזה כמו אמרנו, חצי מלווה. אם זה חצי מלווה, אז בחצי הלוואה, יש לנו פה בעיה שלא ייראה כמו ריבית, על כל השכר תיחה שאתה עובד לך ימים וחודשים. אז בשביל זה, אם לא יאימנה מלכתפי פורטה, אם לא הייתי לך, אם לא הייתי נותן לך קצת יותר מהחלק שלך בשכר תיחה, אז על החצי שלך היה נראה כמו שלקחת פה הלוואה, ומח זה כריבית, כי אתה תורח בחלק שלי משום הלוואה שנתתי לך, ולכן נתתי לך את כל הראש בשכר תיחה שלא יראה כריבית, שלא עבדת פה בחינם. כי אם עבדת בחינם זה נקרא כאילו סוג של אגנטר. זה עד עכשיו. כי עד עכשיו אני הייתי 100%, אתה פשוט לקחת רק... אבל עכשיו שאני הייתי שותף, אז זה לא הכסף שלי, אז אנחנו פשוט שותפים, אין פה שום חשש ריבית, כי שתינו עובדים בשביל מי? בשביל שתינו. זה לא שעכשיו אני נתתי לך חצי הלוואה, אבל ההלוואה הזאת אני מפחד שלא יראה פה כריבית. מה? אז בוא נראה. אשתה שותפי ענן, אז מייקה אמרת, מה שרביד רוצה להגיד, אז אתה רוצה להגיד, אז מה אתה רוצה להגיד? אני עובד ואתה יושב בכולל. אתה לא. אז מייק אמר, תרח נטפי פורטה, אני תרחתי יותר ממך כי אני הכנסתי אותה ווצאתי וזה. אז אם כך, אני צריך לתת לך מה? לא עכשיו, אני צריך לתת לך סטארטיך. אז אמרי אינשה, סתם אריסה למרי ארה כמשבד נפשי לטו אליי ארה. שמה? מה זה הפתגם הזה? הפתגם הזה אומר שאנשים מתכוונים להגיד שסתם אריסה זה נקרא סתם אריס. למרי ארה כמשבד, הוא משבד את עצמו למי? לבעל השדה. ואז הוא צריך לתרוח עבורו ממציאות מרעה לבהמות. עכשיו, אתה אריס שלי ממילא. אז אם ככה, אני לא צריך לשלם לך עכשיו שכר תיחה. למה? כי בכל מקרה היית צריך ללכת, אתה משובד את עצמו לי. אז אם ככה, אני לא צריך לשלם לך שכר תיחה כי אתה אריס שלי. ואריס, כמו שאמרנו, סתם אריס משבד את עצמו לבעל השדה, אז הוא צריך לתרוח עבורו במציאת מרעה לבהמות, כי זה העבודה שלך, אתה אריס. אז אם ככה, רש"י אומר בדברים שהוא לא צריך לקנות בשוק. מה הוא חשב בהתחלה? מה הוא חשב? הוא היה כזה דפוק? מה הוא חשב בהתחלה? תוספות שואל, תוספות דיבור המתחיל, אם השתתף בעדי, יעיב לחנה מעלי, זה ככה האישה אמרה לו. שואל תוספות, למה היא סבורה כן? זה כי משתתף בעדי, נמי, גם אם הוא השתתף איתו ואיתו על כל הראש, הרי היא... כבתחילה, זה מתחילה שהיה תורח בכל הבמה של רבי אלעזר, היה נוטל לראש. ועכשיו שתורח לרבי אלעזר רק בחצי בהמה, ייטול חצי הראש מחלק. למה הוא חשב? כשהוא תורח 100%, אז מה קיבלת? את כל הראש. אז אם אתה תעבוד רק אצל חצי, אז מה תקבל? היית צריך לדעת מראש, שתקבל רק חצי ראש מהחלק, רבי אלעזר. לטוב, מה היה הראש שלה? כזאת... לא מצוין בכלל.
מצוין.
למה?
אם אני... כמו שאמרת, אתה אין לך כלום, לא
השקעת
כלום,
החוב של הבעל הבית,
אתה
לך ראש ענן.
עד עכשיו, אם אתה גם משקיע, מה? אתה בטוח תקבל,
לא, כי זה ראש
תקבל עוד משהו.
ההיגיון הכי פשוט שיכול להיות. זה תוספות אינטרס, אתה יודע. תסתכל תוספות אומר. תוספות שואלות של עבוד, מה כמה רשת שותפן, אבל גם אתה היית חלקו של רבי אלעזר פלגי מלווה. גם עכשיו אתה שותף, כי 50% אתה מקבל מראש, אתה מקבל מראש. ה-50% זה מיל ו-50% פיקדון. מה אתה עושה? הרי יש לומר, זה כן, שנשתתף עמו, היה תורח בחציו של רבי אלעזר בחינם. שהוא השתתף איתו, אז הוא יתרח בחצי של רבי אלעזר בחינם. אבל כן אמרה לך, על השכר תיחה, אז יאיב לך נמי אליס, אחי שלך לוקח מחלקו שום שכר. על החצי שלו ב-100%, אז זה הוא יוסיף לך עוד עליה, אבל... רבי יואב, עוד סיפור, עוד ברייתא. עוד מעט יהיה סיפור. תנו רבנן, רבי הרצל, השם בהמה לחברו. גם כן, עסקה. בן אדם שם בהמה לחבר, שהוא איש, החבר יעבוד בשבילו, הוא רוצה ללכת לשבת וללמוד. אומר, אתה תלך תעבוד, תיקח בהמה, תטפל בזה, תגדל את הבהמה, אנחנו נתחלק ברווחים. עד מתי חייב לטפל בה? עד מתי המקבל חייב לטפל בה? והוא לא יכול עכשיו ללכת להחזיר את זה ולחלוק ברווחים. שאלה חדשה, עד מתי הוא חייב? רבי יואב, הסומכוס אומר ככה, בתונות, התונות זה נקרא חמורים נקבות, חמורות, כן? אז כמה זמן צריך לטפל? 18 חודש. עכשיו הוא מביא לי פה אצלי את השיעור של 18 חודש, שדווקא אם הוא קיבל אותו מיד בלידה. אבל אם הוא כבר קיבל כמה חודשים אחרי הלידה, אז הוא לא צריך לטפל עד שהיא תהיה ב-18 חודש. זאת אומרת, אנחנו לא מסתכלים תמיד 18 חודש, עד שהיא תהיה 18 חודש. כך הוא מביא לפה בשם הרמ"ח. גודרות, בגודרות, מה זה גודרות רבי דוד? צון. אז זה בהמה דקה, לשון גדרות צון אומר רש"י, אז זה צריך לטפל בו 24 חודש. ואם בא לחלוק בתוך זמנו, אם המגדל, זה שעובד אצלו, רוצה להתחלק עם השבח בתוך הזמן, זאת אומרת בתוך השנתיים או בסונות בתוך ה-18, חברו מעכב עליו, זאת אומרת אתה יכול להגיד לו אני עכשיו לא רוצה עד סוף הזמן. אבל אינו דומה טיפולה של שנה זו לטיפולה של שנה אחרת. הטיפול שעולה בשנה הראשונה לטיפול שעולה בשנה השנייה לא דומה, כי מתי עולה יותר? השנה השנייה יש הרבה יותר הוצאות, למה? כי הבהמה צריכה יותר אוכל. כל, כי הרי מה שהסברנו עכשיו את השיטה המקובצת מביא הרמ"ח, שזה הולך מהלידה, לא סתם מתי שאתה לוקח אותה, אז יוצא שבשנה השנייה כבר גודלת, היא צריכה יותר אוכל, המזולות יותר רבים, אז הדמי טיפול זה יותר, כמו שרש"י אומר, שצריכה בשנייה למזונות מרובים יותר מן הראשונה. שואלת הגמרא, מה זה האבל? מהי אבל דקמה? ככה אנחנו רוסים פה. מה זה הלשון אבל שכתוב בספה? זאת אומרת, אנחנו התחלנו פה ברייטה, בתחילת הברייטה כתוב שעד מתי הוא יכול להתחלק. זאת אומרת, עד מתי הוא חייב להמשיך לטפל בזה? מה זה אומר עד מתי? זאת אומרת, שעדיין היא חייבת טיפול. זאת אומרת, אחרי זה היא כבר יכולה לבד לסחוב מסעות וזה. אתה לא יכול... אז אוטומטי אני מבין לבד מההמשך, את ההמשך אני אמור להבין לבד, נכון? רש"י אומר את זה בשורה אחת, מה אבל דקאמר כל שכן, דהיינו תמה דמעכב עליו, רבי דוד מובן. זאת אומרת, זה כל הסיבה, שלא יכולים להתחלק בתוך הזמן, בגלל הדבר הזה. בגלל, כמו שאנחנו אומרים, שאינו דומה טיפולה של שנה זו לטיפולה של שנה אחרת. אז מתרץ את הגמרא, בסדר, אל תגרוס אבל, אל תעשה אבל אינו דומה. אלא לפי שאינו דומה, אל תעשה, את זה המשך. אלא לפי שאינו דומה טיפולה של שנה זו לטיפולה של שנה אחרת. זאת אומרת, הוא רוצה להגיד הברייתא, למה זה שהביא לעשות את העסקה, חבר, למה הוא יכול להגיד לו אני לא מסכים עכשיו להתחלק, אני רוצה שתישאר עד הסוף? כי הטיפול של השנה השנייה הרבה יותר יקר מהטיפול השנה הראשונה. אז מה שאני סיכמתי איתך שאנחנו נעשה 50% ברווחים, זה היה על דת המנהג מהמקבלים שמטפלים בשנתיים, לא בשנה אחד. אני לא פרייר שמגיע עבודה קשה, אתה מחזיר לי ואתה רוצה את ה-50% רווח עד עכשיו. אז אם ככה, זה הסיבה שאני אומר לך, ואם בא לחלוק בתוך זמנו, אז החבר הבא לבמה יכול לעכב, למה? מפני, לא בגלל אבל. טוב, זה ברייתא אחד. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא שנייה, תניא אידך. אשם בהמה לחברו. אותו דבר מבינתיים, בן אדם רוצה שהחבר שלו יגדל את הבהמה שלו ויתחלקו ברווחים ובכל הילדים. עד מתי, עכשיו זו שאלה חדשה, עד מתי חייב לטפל גם כן בוולדות? זאת אומרת, עד מתי הוא, בבהמה עצמו עכשיו אמרנו, באתונות 18 חודש, בבהמה דקה 24 חודש, אבל עכשיו עד מתי המקבל חייב לטפל גם בילדים, הוא לא יכול ללכת להגיד את בעל הבהמה, עזוב אותי, אל תביא לי מדי מלטיקים, קח את החלק שלך בוולדות, ואני לא רוצה לטפל, למה? כי בוולדות הוא לוקח משהו? בוולדות הוא לוקח משהו? לא. כי מה סיכמו ביניהם? סיכמו ביניהם רק על הבהמה, אז הוא אומר, אני לא רוצה את הילדים, אני רוצה לטפל, אני רוצה רק... כן. זהו, עכשיו אני מסתכל פה, אתה רואה, אמרתי, היום אני לא במובן. אני עכשיו מסתכל פה, אתה רואה, ברור ש... רש"י דיבור מתחיל עד חייב. עד מתי חייב לטפל בוולדות שאף אין נחלקין למחצה שאין שכר? ועכשיו תראה את ההמשך, והמקבל בא לומר, חלוק אותו מיד, שלא יעסוק לטפל בה כל הזמן, אז... הבנת, איזה יפה. איך לא תיקנתם אותי, יפה. מקודם, ואם בא לחלוק בתוך זמנו, חברו מעכב עליו, מי זה, למי רוצה להתחלק בברית הראשונה שלמדנו? המגדל. זה שגידל את הבהמה, הוא רוצה מהר, כי אין לו כוח לעבוד כבר, עכשיו שנה שנייה מגיעה שנה קשה. אז אני אומר, חברו, מי זה חברו? הבא לבהמה, הוא יכול לעכב עליו, לא. סיכמנו עד הסוף זה שנתיים, אתה לא יכול עכשיו להחזיר לי. עכשיו, עד מתי, זאת אומרת, חייב, זאת אומרת, המקבל, עד מתי הוא חייב לטפל גם בלוולדות? רגע, המקבל בא לומר, חלוק אותו מיד, שלא יסוק בחלק שלך שאני נוטל בו כלום. אז מה אחרת בילדים? אבל יש לו 50% בילדים גם. יש לו 50% ברווח של הילדים. אני לא מבין את זה, לא? באמת שאני לא מבין. תסביר לי. תסביר לי. מה? מח
יש לך את הבהמה לבד, הבנתי. וסיכמנו חצי, חצי, אחוז, זה יפה 100%. עכשיו לקחת בהמה, ועכשיו מעובד, עכשיו התחילה, עכשיו
יהיה. כן.
אני לא רוצה להתעסק עם הרווח.
אבל הוא מקבל 50% רווח.
בסדר, אני לא רוצה לחכות 24. אני חושב לו רק את העסקה לגבי הבהמה. לגבי התיק השני הזה, אני לא, אני איזה, נכון שאני מקבל חצי, אני רוצה, על המקום לקבל את החצי, לא רוצה עכשיו לתרוח בבלדות, לא רוצה לכם.
אבל למה רש"י אומר פה, המקבל בא לומר חלוק אותו מיד שלא יסוג בחלק שלך שאני נוטל בו כלום?
כן, אני
כאילו
ברור
שהוא לא מקבל עבודות
מיד. למה? הוא לא מקבל 50% רווח?
בחצי שלו, הוא מקבל משהו, הוא לא מקבל את עתירך משהו.
אתה יודע, גם בבהמה עצמה הוא לא מקבל, איזה יופי, ברור. לא, לא, הוא אמר לי את המילים, הוא זרק את זה תוך כדי ותרץ לי הכל, היא עוד יפה, הכל ברור. השכר טרחה... הוא לא מקבל עבור הילדים, איזה יופי. הרי תמיד צריך, עכשיו בסדר, איזה יופי, תודה. השכר תרחה, רק הוא רק מקבל עבור מה שסיכמו, זה היה לאמא. עכשיו, במקרה תוך כדי הילדים, אז באמת בילדים הוא יקבל 50% רווח, ברור, זה עסקה. 50% רווח, אבל בשכר תרחה שעכשיו הוא צריך לעבוד על זה, הוא לא מדי עכשיו רש"י אומר. והמקבל בא לומר, תעזוב אותי עכשיו חלוק אותו, שלא יסוג בחלק שלך. שזה לא יהיה כלום. אז עד מתי, עד מתי הוא יכול להגיד לו, לא, אני לא מסכים עדיין להתחלק. יפה.
כן, כתוב פה בחיוב, כמה הוא חייב.
כן.
מבנה שמעמיקה, שלא יקבל.
כן, כן, יפה. עכשיו זה, זה הכי יפה, עכשיו מובן הכל. אז עד מתי חייב לטפל גם בלדות, אפילו שהוא לא מקבל פה שום חלק בטרחה, בבהמה, בילדים ברור שהוא יקבל חצי, בטרחה, כי הם סיכמו רק על הבהמה עצמו, השם בהמה לחברו. אז עד מתי זה, עד מתי אני אומר שזה חלק מהעסקה? אז ככה, בדקה, מכל בהמות דקות כבשים ועיזים וכדומה, עד אני אומר 30 יום. אחרי, רק אחרי חודש יכול להגיד לבהמה מה? ובגסה, בבהמות גסות, בקר וכדומה, צריך לטפל 50 יום. רבי יוסי אומר, בדקה 3 חודשים, מפני שטיפולה מרובה. רבי יוסי מחלק, רבי יוסי אומר, שבדקה צריך לטפל 3 חודשים, ולמה? כי הטיפול מרובה, ואז זקוק לטיפול יותר. שואלת הגמרא, דרך אגב, מהי טיפולה מרובה? אומרת, אמרה, כי פשוט, מפני ששיני הדקות, היא לא יכולה לאכול עשב, היא צריכה לקבל את האמא, יניקה מהאמא. אז לכן אנחנו אומרים, אז, ואיפה נמצא האמא אצל הרועה? אז לכן אני אומר, ממשיכה הברייתא מכאן ואילך. אם הבעל הבהמה רוצה שהרועה ימשיך, אם הבעל הבהמה רוצה שהרועה ימשיך ויטפל בוולדות יותר מהשיעור, אז פה אנחנו אומרים, תראה איזה יופי, זה מובן, נוטל מחצה שלו. וחוץ מזה, וחצי מחצה בשל חברו. עד הוא יקבל חצי ממה שישביחו הבלדות בחצי של חברו, ואז לפי זה אנחנו יוצאים שמה יוצא?
עסקה חדשה.
עסקה חדשה, עד יוצא שהוא מקבל חצי-חצי גם. זאת אומרת, אותו דבר, וגם בדיוק. אבל הבעל הבהמה לא צריך לתת לו שכר עמלו ומזונו פה.
למה?
כי יש פה חצי שהוא לגמרי שלו וגם לא הלוואה. איזה חצי? החצי מחצה בשל חברו. אז אם ככה... אז אם ככה, אז זה לא נראה שהוא תורח בשל חברו בחינם, אז הכל על מקומו בא בשלום. ומספרת עכשיו הגמרא סיפור, כמה סיפורים נראה. הסיפור הראשון שזה קשור לפה, רבי נשי בר גדה. מה היה הסכם ביניהם של רבי נשי בר גדה? הוא קיבל בהמה מהחבר שלו, על מנת לגדל את הבהמה של החבר, ולהתחלק בשבח ובלדות. הבהמה בסוף ילדה ילד, והבלדות נשארו ברשות של מי? ברשות של הזה רבי נשי בר גדה. והוא המשיך לגדל אותם גם לאחר שיעור הזמן שלמדנו בברייתא. אז לכן כאחר כך שבסוף שהגיעו להתחלק והוא המשיך עם הזמן, אפילו אחרי הזמן, שקל מחצה שלו, זה מה שסיכמו ברור, ואז מה שלמדנו עכשיו בברייתא, שאם זה נשאר מכאן ואלה, וחצי מחצה בשל חברו, הוא לקח 50% מה-50% מהשבח מהבמות של החבר שלו. אסא לקמי דאביי, רב מנשה הגיע מהשותף שלו לדין תורה לפני אביי. אמר לי, אז אביי אומר לרב מנשה, מה פלג לך? מי הביא לך, מי הביא לך, מי חילק לך את הוולדות?
מי שם לך?
מי שם לך? כן. אז הרגע שלא שמו את זה על ידי בית דין, אז אי אפשר לסמוך על השומה ששמת את הוולדות בעצמך, אז אנחנו מפחדים שאולי לא עשית שומה טובה, אז לכן אסור לך לקחת שום חלק ב-50% של החבר שלך כלל, למה? כי החצי הוולדות שם החלק של הבהמה, אנחנו כרגע לא מתייחסים על זה כעסקה.
עסקה צריכה לפני
בית דין. אתה אומר את זה ככה בקיצור, בסדר, אין בעיה, כן, זה הכי קל, לא, בסדר. ועוד טעם שאסור לך לקחת חלק בחצי של החבר שלך, אפילו מקום, אפילו שכן שמו כן בבית דין את הוולדות, למה? כי מקום שנהגו לגדלו. ותנן, יש לנו משנה בעמוד ב' שזה אולי נראה מעד היום או לא נראה, שכתוב מקום שנגעו לגדל יגדילו. ומה הכוונה פה רבי דוד?
לא ככלו.
במקום שלא נהגו.
במקום שנהגו לגדל, אז הוא באמת חייב להמשיך לגדל, אפילו מעבר לזמן הזה, והוא לא קדל כלום.
רק מקום שלא נהגו לקדל, אז הוא לוקח את החצי מחצה של החבר שלו. ומה היה המקום הזה שהוא גידל? כנראה זה המקום שלא נהגו. אז אם ככה מכל הכיוונים הוא אכל קש, לא מכל הכיוונים, הקטע של החצי ולדות, הוא לא יכול לקחת חצי של חצי של החבר שלו בתור הזה. בסדר, אז ראינו פה באמת הוספה, וזה למעשה נראה במשנה בעמוד ב', שכל הסיפור הזה דווקא במקום שנהגו לגדל. מספר את הגמרא, כן, תעשה מה שנוח לך. מספר את הגמרא, או שאתה רוצה להרים את המעלות, מה שאתה רוצה. כן, מספר, אנחנו כבר הולכים עוד 20 דקות. מספר את הגמרא, אנו תרי קוטאי, אנו תרי קוטאי. היו שתי קוטים, יהודים שמגיעים מהעיר קוטה, דוד אוסקה, דוד איסקה בעדה הדדה, הם עשו עסק ביחד, בשותפות, עסקה, ואחר מכן, אזיל חד מניו, הלך אחד מהם, פליג זוזה בלא דת עד החברי, הוא חילק את הכסף לשתיים, בלי דת של החבר שלו. והוא לקח את החלק שלו, והוא התחיל לעשות מזה ביזנס בפני עצמו. כשהחבר נודע לחבר שלו שהוא הלך והתחלק לבד בלי רשותו, וכבר התחיל לעשות עם ה-50% רווח שלו כבר עסקאות, אז מה הוא הלך עכשיו החבר הזה רבי הרצל? הלך, אומר, אתה עשית פה חלוקה בלי רשותי והכסף שלך כבר מושקע טוב, עכשיו אני רוצה חלק ברווחים, למה? כרגע שלא התחלקנו בהסכמת שנינו, אז אין לו דין של חלוקה. אם אין לו דין של חלוקה, אז הכסף שעכשיו השקעת החצי שלך שאתה חושב ששלך, זה לא שלך, זה גם שלי. אז אם ככה הבנת איזה, אז תן לי פה חצי. הלכו לדין תורה, עשו לקמי דרב פאפה, הדיין. אמר לי, אז רב פאפה אומר לתובע, מה אינף כמינה? מה אכפת לך שהחבר שלך יתחלק בלא דעתך? אחי אמר רב נחמן, זוזה כמן דיפליג אדמי. כסף זה כמו שכבר מחולק ועומד, אז אם ככה ראוי, כן, כל אחד יכול ללכת לקחת את הכסף ולהיפרד. מה? מבחינת כסף.
אם אתה לוקח בטלטלים, אתה חייב שמעות, כי יכול להיות שאתה לקחת...
אבל בכסף, זה מה שאמרתי, כסף מבחינת כסף, אז כל הזמן זה כבר כמחולק ועומד, כפה ש... כן, רבי יואב, מובן הבדל של כסף, כסף מבחינתנו יש לך פה 10,000 שקל ופה 10,000 שקל, זה לא היה עכשיו כאילו, אז לא צריך על זה, לא צריך, אז לכן... לכן כל אחד מהשותפים יכול ללכת לקחת החלק שלו ולהיפרד מן השותפות בכל הזמן שהוא רוצה. ממשיכה הגמרא, הסיפור בהמשכים. לשנה, עבר שנה מהמקרה, זבון חמרה בעדה דדה. אותם שתי הקוטיים קנו ביחד שתי חביות, חביות יין בשותפות, על מנת גם כן למכור את היין ולחלוק ברווחים. קם אידך, מי זה האידך? השני. מי שטבע את החבר שלו בפני שנה, אז הוא רצה עכשיו לעשות נקימה בחבר שלו, אבל הוא לא תלמיד חכם. אז הוא רצה לעשות נקמה, רצה לנקום בחבר שלו, זו המילה של המאירי. המאירי כותב פה, מביא את המילה שרצה לנקום בחבר שלו. אז הוא הלך אחרי זה, פליגלי בלא ידעת עד החברי, הוא חילק את היין לשניים בלי דעת החבר. מחר את החלק של, הרי קנו ביחד חבית של 100 ליטר ביחד שותפות, הוא הלך מחר 50% ליטר. ואז הוא כבר הלך, שם את הכסף שהוא קיבל תמורת זה, השקיע במקום. עכשיו, החבר ששנה שעברה חילק את הכסף בלי רשותו, עכשיו נודע לו, הוא כנראה ידע את ההלכות, אז הוא הלך, טבע ממנו את החלק ברווחי היין, למה? כי לא התחלקת בהסכמת שניהם. עשו לקמי דרב פאפה, הגיעו לפני רב פאפה לדין תורה. אמר לי רבי יואב, אז רב פאפה אמר לזה שחילק את היין, מן פלג לך, מי חילק לך את היין? הרגע שזה לא היה בהסכמת שניים, אז זה לא חלוקה. הרגע שזה לא חלוקה, אז כל היין עומד בחזקת שניכם, אז כל מה שעשית, הרווחים, זה הכל גם שלו, אז אם ככה אתה צריך להביא לו. אמר לי, אז הקוטי אומר, מה אני רוצה? ככה זינה דה בשר דידי, כעס אמר. אני רואה שהרב שונא אותי, כי כשהוא מגיע לתבוע אותי, זה היה לטובתו התביעה, ועכשיו כשזה, אז כל הזמן אתה בא אחריי, אתה נוטה תמיד לחייב אותי, יש נתמה שהוא נגדי, לא יודע מה אתה רוצה ממני, כי בשנה שעברי אותו סיפור בכסף, אז אתה זיקית אותו, לא חייבת אותי. ופה בדיוק אתה מגיע ומחייב אותי. אמר, פאפה, אנחנו עוברים לסמכתת. אנחנו עוברים לסמכתת עמוד שני. אמר, פאפה, אפילו שבדרך כלל הדיין לא צריך ללכת לפרש לבעלי הדין, מה, למה אני פוסק ככה? אם אתה בא לדין תורה תלמד כלל, לא צריכים להסביר לך למה. הוא תלמיד חכם, יש לו את היתר הוראה, וזה הפסק, אם הוא צדיק הוא יכול להסביר לך, אבל עדיין כאי גבנה בצורה כזאת שזה נראה מאוד מחשיד, אז פה ודאי צריך להודיעוי, ולמה פה צריך להודיע? אז יש את הפסוק שנקרא, ואיתם נקיים מהשם ומישראל. אז לכן, כן, תסתכל תוספות פה למעלה רק בהתחלה פה, הדיבור המתחיל, כאי גבנה ודאי צריך להודיע, משמע דווקא אחה, לפי שהיה לו פתחון פה לחושדו, כאמר זה צריך להודיעוי, ולמה? משום ואיתם נקיים מהשם ובישראל, אבל באלמה, סתם דיין לא צריך להגיד למה הוא פוסק ככה, לא. אז תוספות שואל שאלות, למה רואים שם מוקם מוכח, אבל כל פנים זה המסר שקשור אלינו. אז רב פאפה...
אני מישראל, אבל הם מקוטים, לא ישראל.
אז מה?
מקוטים.
בסדר, מה? איך אתה יודע, אני יכול למשל כל יום בדבורי. אז רב פאפה פנה לאותו הקוטי שהתראים. אז הוא אמר לו ככה, כשהחבר שלך התחלק בשנה שעברה זוזה בכסף, מי שקל תווה ושוויק חס, האם הוא לקח לעצמו מטבעות יותר טובים והניח לך מטבעות חסרים? יש פה את הסוגריים, אמר לי, לא, טוב. אמר לי, אז חמרה אבל, חבית יין שאתה חילקת, כולה על מיד, כולם יודעים שהחביות לא שוות. דאיקה דבסים, יש כאילו חביות שהיין שבהם טעים והוא שווה יותר מזה. כן, יש כל מיני, מי שיודע ביין, אתה יודע טוב. יש כל יש בקבוקים היום בחנות אפילו, שאתה יכול למצוא ב-1,000 שקל בקבוק. לא מבין בזה? אז חמרה כולה מיד דאיקה דבסים, ואיקה יש גם חביות דלא בסים, שהוא שווה פחות. עדים ככה, לפני שחולקים ביין, צריכים ללכת לבית דין. בית דין מביאים את המומחים שמבינים בחביות, הם מעריכים את השווי. וכל זמן שאתה הלכת לבד, התחלקת, החלוקה זה אפס, אז תבין את ההבדל, מה ההבדל בין מתחלקים לכסף, למתחלקים למטלטלים, לשתייה, לאוכל וזה. גופה אמר רב נחמן שזוזה, אם יש בכסף בשותפות, זה כמנדי פליג אדמה, זה כמו שזה כבר מחולק ועומד, ואז כל אחד יכול להתחלק בלי דת חברו, בלי בית דין, כי כסף אין שום הבדל איפה זה שוכב ומי חילק. מקבילה הגמרא, אבל זה לא תמיד. אני מלמתי אנחנו אומרים את ההלכה, כמו שעכשיו הוא הדגיש, שמי שקל תיווה ושוויק חסרי. זאת אומרת, אם הכסף זה בדיוק באותו מעמד, כל הכספים, אני מלמתי תווה ותווה. כל המטבעות, גם שהוא לקח לעצמו 50%, גם שהוא מניח 50%, כולם זה מטבעות טובות שיוצא בהוצאה, אבל תקילי, תקולי ותקולי, שכל המטבעות הם מטבעות שהמשקל מלא. זה נמצא, תווה ותווה, ותקולי ותקולי, זה מטבעות גם כן, זה פעם המושגים של פעם, רשי דיבור המתחיל תווה ותקולי, תסתכלו רשי הראשון, יש זוזה שמשקלם קל וצורתם יוצאת בהוצאה והורגלו בה, וטובים בהוצאה יותר מצורה אחרת של זוזה שמשקלן יתר. ואותם שמשקלן יתר חביבים למי ששוקל כסף מנה או פרס במוזניים. קיצור, זה מושגים שאנחנו לא מבינים כל כך היום. אילקח תווה ותווה, הנה מתקולה, התקולה, כמה דיפליגה דמה, דאלו שהניח טובים, כאילו שנטל. אבל ממשיכה הגמרה בפנים, אבל תווה התקולה, אם חלק מהמטבעות הם מטבעות שהמשקל קל, שזה טוב והוצאה, וחלק אחר זה מטבעות ששוקלות יותר, אבל זה לא יוצא כזה והוצאה, התווה התקולה, בכזה מצב אנחנו אומרים, לא, חייב להיות בהסכמת שניהם, או שאתה הולך באמת לדיין, בוא מביא לך שמאי מומחה. ממשיכה הגמרא, רב חמה אבא מוגר, רב חמה אבא מוגר זוזה בפשיטה ביומה. רב חמה היה מזכיר את המעות שלו, כסף שלו, תמורת מה? פשיטה. מה זה פשיטה? פשיטה זה נקרא זוז מדינה. פשיטה זה נקרא פה זוז מדינה, הוא אומר לך, רשי אומר, דיינו זוז מדינה, דיינו שמינית שבצורי. ככה רשי מגלה לנו פה את הסוד. זאת אומרת, היה מזכיר את המעות תמורת הזוז הזה ליום, לכל זוז. עכשיו, הוא סבר שבגלל שהוא לא עושה את זה בלשון הלוואה, רק הוא עושה את זה בלשון מוגר, בלשון שכירות, אז הוא הבין שאין בזה ריבית. איזה ריבית יש בזה? בסוף, מה קרה? קלו זוזה דרב חמה. כל המעות שלו נגמר וירדו לטמיון. למה? כי המעשים שלו היו נחשב כמו הלוואה בריבית, ומה למדנו? המלווה בריבית, כל הנכסים שלו בסוף, השם ישמו, כל שונאי ישראל מתמוטט, כמו שרשי מביא פה, רשי מביא פה דיבור המתחיל, כל זוזה דרב חמה ירדו לטמיון, כדמרין על הקמן שהמלווין בריבית, זה גמרה בדף עין א', המלווין בריבית נכסיהן מתמוטטין. למה הוא באמת, מה הוא חשב לעצמו?
חשב זה כמו סכירות,
מה זה לא עבר? אז מה תוספות אומר פה? תוספות דיבור המתחיל הקטן שקוגר, תוספות אומר פה, מקבל היה עליו החיות, מקבל היה חלבה וחויות לאח ישראל כדאטר דשארי. תוספות הקטנצ'יק, תוספות רוצה להסביר פה שרב חמה קיבל על עצמו החיות אונסים. מה זה אונסים? שאם נאנסו הכסף, אז רב חמה היה מוותר להם על החוב. אז לכן הוא הבין מפה שזה לא נקרא הלוואה. בהלוואה אין כאלו דברים. אז לכן הוא הבין שזה רק שכירות, ויכול לקחת את דמי שכירות. אז הוא מביא פה את הגרות הגרה, אתה רואה פה את העוד ו' שזה לא תמיד, דווקא כי גם לא שקיבל רק קונסין, אבל אם קיבל גם החיוד, היא גניבה מותר, חם בכל ריבית, ולא נראה. טוב, וכית הוא מביא לפה למטה אצלי שהרמה ביורי דעה כותב מפורש, שבאמת ריבית דאורייתא אין פה, אבל אבק ריבית זה כן נראה אפילו שהוא מקבל לעצמו החיוד קונסין, באמת זה מה שקרה בסוף. עכשיו, בוא נראה בפנים בגמרא, לפני זה למדנו רק תוספות, אבל בוא נראה את הגמרא מסבירה את הטעות שלו. בוא נחזור עוד פעם. רב חמה במוג הזה פשוט, קלו זה רב חמה. הוא סבר, מה ישנה ממרה? הוא הבין, מה זה אחרת כסף ממרה? מרה זה נקרא מעדר. שכמו מעדר, בן אדם יכול להזכיר את כל הכלים שלו, דוגמה מעדר, ולקחת כסף עבור השכירות, אפילו שבסוף מקבל את המעדר בזה. זה דבר, אפשר להזכיר כסף ולקחת עבור הכסף שכירות. אבל האמת זה לא היא, למה? כי מרה, עד רבינה, מרה, אתה הזכרת לי סולם, הזכרת לי מעדר, הזכרת לי כל כלי מקצוע, אחרי ימי השכירות, מה אני מחזיר לך? את אותו מרה. וידיע פחיתי. ועוד דבר הבדל, שהפגם ניכר שהוא מתקלקל מחמת המלאכה, אז הכסף שכירות שאתה לוקח לי זה תמורת הפחת הזה. מה שאין כן זו זה אחד, לא אדרי בעינינו. זה שקיבל את הכסף לא מחזיר את אותם כסף. אז אפילו שאתה אומר את זה בקומבינה בלשון שכירות, אסור להגיד שהוא עשה קומבינה אחד וחלילה, אפילו שאתה אומר את זה בלשון שכירות, זה לא שכירות, זה נקרא הלוואה, כי הוא הולך במקולת אם זה משלם את החובות שלו. ועוד דבר, אפילו מה יחזיר את אותם מאות שנטל מעצמם, אבל לא ידיע פחתי. לא רואים בזה שום פגם במאות כמו כלי מקצוע, אז יוצא שהוא לוקח שכר חינם, וזה נקרא גרנטר וזה ריבית. עוד שתי הלכות של רבה, מה רבה? שר אלי לאיני שלממר לחברי, בן אדם יכול ללכת להגיד לחבר שלו, אלך ארבעה זוזה, ואוזפי ליפלניה זוזה. קח ארבע זוז, ועלה את הכסף, רובן אומר לשימון, קח את הארבע מאות, ותלווה את זה ללוי.
לא, לא את הארבע מאות, זה כאילו שכה, זה כאילו...
תיקח ארבע זוז, ותלווה כסף לפלוני.
כן,
כן, לא את הארבע, ברור, ברור.
לא,
כן, ברור שלא, אם יכול לבוא תולך לשירות. קח את הארבע זוז ועלווה כסף לפלוני, ואין בזה ריבית. למה אין בזה ריבית? לכאורה, אפילו שאנחנו רואים פה שהמלווה הזה מקבל כסף תמורת ההלוואה, הוא קיבל את הארבע זוז, תמורת שהולך לבוא לו 100,000 שקל תמורת ההלוואה. למה? כי הכסף לא הגיע מיד הלווה. מתי זה ריבית? שהכסף מגיע מיד הלווה. לא עשרה תורה, אלא ריבית הבאה מלווה למלווה. והוא מביא לי פה בשם התוספות והראש וגם פסק בשולחן ערוך, היא בלבד שלא נתן לו הלווה את המאות האלו. הבנת? יש כאלו עשו קומבינה. הלווה ילך אליו בשקט, קח את הארבעות ותלך אתה, תן לו שייתן לי. זה כבר, זה הרמה, אתה מבין? אתה, הלווה ילך בשקט לאותו בן אדם ויגיד לו, אתה תיתן לו בשביל שילווה לי. אז זה כמובן, כל הראשונים אומרים, זה אותו דבר. אפילו שהוא הבנת, הרעיון הוא שזה לא מגיע מהלווה. הרגע שמישהו צדדי דואג לי והלווה לא קשור לתמונה ולא מגיע ממנו, אז אם ככה, איך אני דוחה פה? עכשיו זה לא למדתי פלאפון חדש גם. אז הכל פנים, הכל פנים, אז בכזה מצב לא עשרה תורה אלא ריבית שבא מלווה למלווה. ואמר רבה, שר אלי לאיני שלממר אלי לחברי, שקי לך ארבעה זוזה, ואמור לליפלוני לאוזבן זוזה. קח ארבע זוז לעצמך, ותגיד לו שילווה לי כסף, ואף על פי שפה נמצא שהוציא כסף עבור הלוואה, פה אין ברור שכר ריבית, למה? כי אומר לו, הוא חבר טוב שלו. הוא יודע לדבר טוב. אז מה הייתה מהשכר אמירה כשקיל? זה לא נקרא גרנטר, זה לא שום ריבית פה, אין בזה שום בעיה. מביאה הגמרא דוגמה. כי עד אבא אמר ברידר רב פאפה, ושקיל אוגנה דקירה מקיראי. הוא היה לוקח חלות שעבה. עגולות, ממי? מהקיריים, מכל הסוחרי השעבה. ובשכר הזה, ואמר ללבואה, אוספו נזיזה, בשכר הזה הוא אמר לאבא שלו רב פאפה, שילווה להם כסף. אמרו לרבנן לרב פאפה, אכיל ברי דמר, ריביטה, הבן של הרב, אלו אבא מר, אוכל ריבית, למה? כי הוא לוקח מהלוויים שעבה, תמורת הלוואה, שאבא שלו מלווה. אמר להם, כל קיאי ריביטה נחול. כאלו ריבית אין שום בעיה שיוכלו. למה? כי לא עשרה תורה אלא ריביטה באה מלווה למלווה. אבל אחה, הם לא נותנים את הריבית לי שאני מלווה להם. רק מי נותנים? לבן שלי אבא אמר, הוא לא מלווה להם, אין בזה שום ריבית, רק זה נקרא שכר אמירה על זה שהוא אומר לי להלוות להם כשקיל, ולכן ושרה, וזה. הוא מביא לי פה למטה, אמרתי לכם שהיום אני לא עיינתי בכל הדברים, אבל הוא מביא לי פה למטה, שדווקא בבן גדול שהוא לא סמוך על שולחנו, כמובן, אבל אם הוא בן שלו קטן, או שאפילו בן גדול שהוא עדיין גר אצלו בבית שהיה סמוך על שולחנו, אז מביא לי פה בשם הרמב"ן והרשב"א הראשונים, שאסור ליתן לו שכר אמירה, כי זה זה נקרא כאילו, בקיצור צריכים תמיד להיזהר, גם שכר אמירה וגם מלווה למלווה, זה באמת נטו שכר אמירה, ונטו שזה לא מישהו צדדי הגיע, וזה לא הגיע שום דבר מהלווה. אבל אם זה ילד שהוא סומך על עצמו ומגיע ואומר לו, לך תגיד לאבא וזה וזה, זה כבר נקרא גם ריבית, ובקיצור אסור ללכת לעשות דבר כזה. נראה לי כן נתחיל את המשנה, יש לנו עוד כמה דקות. אומרת המשנה, המשנה הקדושה, שמין פרה וחמור בכל דבר שהוא עושה ואוכל למחצה. אפשר ללכת לקחת לשום פרה גדולה, חמור גדול שורים למלאכה, וכל דבר, כל דבר שהוא עושה מלאכה ואוכל למחצה, אין בזה שום בעיה ללכת. ולא צריך ללכת, זה החידוש פה, יפה, מה שדוד מקדים. לא צריך לעלות פה לרואה את שכר עמלו ומזונו, למה? כי הבהמות האלו ראויות לעבודה, וכל העבודה שלה ממשך הזמן שהן נמצאות ביד הרועותן, יוצא שזה הוא מרוויח את זה שלו, אז זה צמורת עמלו ומזונו. זה לא כמו שאתה לוקח עגל, קטנים, גיל שנה, שנתיים, אבל זה החידוש, זה ההמשכים ממש של התחילת השיעור ושל הדפים של שישי שבת, זה ממש המשך, שלא תמיד יש את המושג שצריך לעלות לזה שאתה עושה איתו את העסקה שכר עמלו מזונו ותיחו, זה דווקא כשיש עמלו מזונו ותיחו, אבל אם כמו פה, שהבמות האלו ראויות למלאכה, כמו שרש אומר זה כזה בשיא הקיצור, שראוי למלאכה, אם מלאכתם כולה שהיא מקבל, הוא מקבל את ה-50% רבע, אז זה לא נראה כריבית. ממשיכה המשנה, מקום שנהגו לחלוק את הבלדות מיד, חולקים. כאלו מקומות שהיו מוקים, וזה עכשיו למדנו היום, את המנהגים, שמה עם הילדים שנולדים מהבהמות, אז כאלו מקום שמחלקים מיד כשיגיע הזמן הראוי לחלוקה, מה זה הזמן? במה בדקה זה אחרי חודש, במה גסה אחרי 50 יום, אז חולקים את הבהמות מיד, והבעל הבהמה לא יכול לדרוש שימשיך לגדל גם את החלק שלו בבלדות. מקום שנהגו לגדל, גם כן יגדילו, והוא לא לוקח כלום בחצי של החבר שלו. רבן שמעון מגמליאל אומר, אפילו שעכשיו למדנו בתחילת המשנה, שדווקא בהמות גדולות שראויות למלאכה, מותר לנו לשום ולהתחלק, בלי שום לתת את השכר עמלו ומזונו, אבל עדיין הוא אומר פה, שמין עגל עם אמו, ישיח עם אמו. זאת אומרת, בהמות קטנות, כמו כל הגלים ושיחים, שכן צריך לתת לו שכר עמלו ומזונו, אבל אם הוא שם לו במה גדולה עם הילד הקטן, אז אפילו שהקטן לא עושה מלאכה, הוא עדיין קטן, לא צריך לשום שכר עמלו ומזונו של הבלד. זה חידוש גדול שרבן שמעון גמליאל. רק מה? שמין עגל עם אמו, ישיח עם אמו. ולמה? כי הכל נחשב עסקה אחת. זאת אומרת, קטן נפרד צריך לתת, גדול לבד לא. אם אתה עושה ביחד, אז אנחנו מסתכלים על זה כעסקה אחד, ואינו צריך לתן שכר, אומר רש"י, עמל עם מזון לעגל, אלא להם. אז כן צריך לתת. אתה אמרתי טוב בהתחלה. אמרתי טוב. כן. המלאכה שהאימא עושה, זה כבר מבחינתי השכר עמלו. זה נחשב עסקה אחד, אז סליחה אם טעיתי, אבל אני אומר עוד פעם, לפי רבן שמעון בן גמליאל החידוש הוא, שאפילו שעד עכשיו למדנו שגדול לא צריך לתת וקטן, כן? אם עושים ביחד, בכזה מצב, אם הוא שם עם הקטן, אז הכל נחשב כעסקה אחד גדולה, והמלאכה כבר שהאימא עושה בשביל החצי השכר שלו, זה כבר נחשב ולא צריך לתת. המשנה אומרת עוד הלכה נוספת, הוא מפריז על שדהו ואינו חושש משום ריבות. דיבור המתחיל רש"י מפריז על שדהו, אז רש"י אומר זה לשון פרה ורבה, מפריז, אתה רואה מה שרש"י אומר פה? רש"י אומר מפרין. אתה רואה רש"י? רש"י אומר מפרין מלשון פרה ורבה, הלשון של המשנה זה מלשון פרזות. פרזות תשב ירושלים, אומר רש"י פה. ולי נראה מפריז בזין, לשון מחיב ומגדיל, כמו פרזות תשב ירושלים, וכן מצינו ונדע, לא כאילו שהפריד על מדוסה. בקיצור, מה המשנה שהוא יכול לגדל ולהחיב את השדהו, שהוא חוקר שדה מהחבר, מותר להגיד לבעל השדה שילווה לו כסף בשביל שאוכל להוציא הוצאות על השדה, ואין לנו שום חשש להרבית, והגמרא כבר תסביר את זה בזה. מתחילה הברייתא תנו רבנן, מפריד על שדהו, ואינו חושש משום ריבית, וזה השארנו סתום, הרגע למדנו את זה בסוף המשנה. אז מה הכוונה בברייתא? זאת אומרת הברייתא דוגמה, כיצד? הסוחר את השדה מחברו, בעשרה קוראים חיטין, זה נקרא חקירה, נכון? זה נקרא חקירה, מה זה נקרא? הוא סוחר שדה מהחבר שלו בחקירה, מה התמורה? תמורה של 10 קורים חיטין לשנה. זאת אומרת, החוקר ישלם לבעל השדה לכל שנה 10 קורים חיטין שהוא חוקר אותו. עכשיו, החקירה זה לא משנה אם זה עושה פירות או שזה לא עושה בכלל. ואומר לו, החוקר אומר לבעל השדה, תן לי 200 זוז, תלווה לי 200 זוז, והפרנסנה, ובכסף הזה אני אוכל לקנות חיטים לזרוע בשדה וזבל לזבל את השדה ולהוציא את כל סוחי השדה, ואני אלה לך בשכר הזה 12 קורין לשנה, חוץ מזה שאני אחזיר לך את הלוואה של 200 זוז. יש פה ריבית או אין פה ריבית? זה הכוונה של המשנה. אומרת הברייתא, זה הכוונה של המשנה מותר, ואין בזה שום ריבית. למה? כי הוא לא משלם לו את התוספת, הוא לא משלם לו עבור האגרנטר, עבור המעות, רק מה? בגלל שהוא נותן לו את הכסף בשביל להשתמש בהם להשבחת גוף הקרקע, אז זה כאילו במילים אחרים שהוא סוחר ממנו שדה יותר משובחת, אז הוא צריך לשלם לו את זה בסחירות יותר ממה שמשלמים על שדה רגילה משלמים ככה, אז הוא משלם יותר. אז זה הדוגמה שאין חושש משום ריבית ומפריד. ממשיכה הברייתא, אבל אין מפריז לא על חנות ולא על ספינה. שכר חנות או ספינה אסור ללכת לעשות דבר כזה, ולמה? נכון, אז זה רשי אומר דיבור המתחיל, אבל לא מפריז לא על שכר חנות ולא על שכר ספינה, שאם שכר ממנו חנות או ספינה אסור ללוות ממנו מעות לקנות פירות ולמכור בחנות או פרומקמטיה, להוליך בספינה ולא לדמי זכירותו. למה? כיוון דלא בגופה דחנות וספינה כמפיק לאולה נחזיז להשביח החנות או הספינה, אז אין תוספת השכר בשביל חנות וספינה כמו שהסברנו מקודם על הקרקע, אלא בשביל שכר מעות, וזה כבר נקרא ריבית ב-100%. אמר רב נחמן, אמר רב ברבוע, הפעמים שמפריז על חנות, יש ציורים שמותר לו כן לקחת הלוואה מן המזכיר ולהוסיף על ידי זה בזכירות החנות, אם הוא קבל הלוואה כסף בשביל הצור בה, צורה, בשביל לצייר צורות יפות בקירות החנות שתהיה נאה יותר, ואז הקונים יותר ייכנסו לאותו חנות לקנות ולאכול בו, אז בגלל שהחנות נעשית יותר יפה, אז הזכירות עולה. אז אם ככה, ואותו דבר ספינה בשביל לעשות לה איסקריה, לעשות את כל הכלים יותר משובח, יותר זה, אז אם ככה, מפרש את החנות לצור בצורתה, לצבו באינצ'ה, ואב ואגרת פי. האנשים מאוד רוצים חנות שיש בזה, אתה נכנס לזה, ואז הסחירות יותר, וספינה לעשות לאיסקריה, כיוון לשפירה איסקריה תפי, בגלל שהווילון של הספינה יותר יפה, אז אגרת פי השכר שלה יותר שווה. חבל, טוב. בוא תן לי עוד 5 דקות לגמור פה עד למעלה מרבנה. כן, נעשה מהר. אז אומרת, אמרו לי אבקנה ורבה סי לרב, למה מותר הדבר? ספינתא, בהשכרת הספינה אמר רב אגרא ופגרא. מה זה נקרא אגרא ופגרא? שכר ופחת, מותר לקחת שכר על השכרת הספינה, אפילו שהסוחר מקבל עליו אחריות. אז אני אומר שזה עוד דין של רב, אגרא ופגרא, אני אומר שכר ופחת מותר לקחת שכר על השכרת הספינה, ואין בזה שום ריבית. אז אמרו לרב קנה ורב סילרב, למה מותר? אי אגרא, אם הוא לוקח שכר על השכרה, זאת אומרת שזה נשאר ברשות שלו, אז לא פגרא, אז הוא לא יכול לתבוע מן הסוחר את מה שנשבר. למה? כי איפה זה נשבר? זה נשבר ברשותו, והסוחר לא חייב בונסין. אנחנו יודעים סוחר זה מקסימום שומר חינם או שומר שכר, לא שואל. ואי פגרה, אם הוא לוקח מן הסוחר את הדמי השבירה, אז אם ככה, אז זה כבר לא שלו. אז אם ככה לא פגרה. בקיצור, זה לא הולך ביחד, שכירות ופגרה. זה או זה או זה, זה לא הולך ביחד. ספר את הגמרא, שתי גרב, רב לא מצא תשובה לקושייה שלה. אז תמה, אמר רב ששת, מה איתה מה שתי גרב? למה לא עונה על הקושייה? לא שמיע ליד איתנה, יש לנו ברייתא מפורשת, תם לדבר הרב. יש לנו ברייתא שכתוב כך, אף על פי שאמרו, יש משנה בדף עין עמוד ב' בדף הבא, אין מקבלין צון ברזל מישראל. אסור לקבל מיהודי עסקה, בעלי חיים, חפצים או כסף, באופן שזה ברזל, כמו שאישה יש נכסה צון ברזל, אז יש גם נקרא ברזל, מה זה נקרא ברזל? באופן שהוא מקבל על עצמו את כל החיות, ומה הוא יצטרך להחזיר לנותן? החיות. אז למה לא מקבלים כזה עסקה, אין מקבלים צום ברזל מישראל, ולמה? כי השכר הזה נחשב ריבית. אבל מקבלים צום ברזל מן הנוחים, למה? כי שם אין בעיה ריבית. מחדשת הברייתא, אבל אמרו, אשם פרה לחברו. בן אדם עושה עסקה עם החבר שלו פרה, ואומר לו, הרי פרתך עשויה עליי ב-30 דינר, זאת אומרת, אם אני לא אחזיר לך את הבמה עצמה, למשל אם היא תמות, אז אני אחזיר לך 30 דינרים, שזה השווי ביושב של הבמה עכשיו, ואני אעלה לך בשכר שאני חורש בה ואני עובד, אני אעלה לך סלע בחודש. פה אני אומר שזה מותר, ולמה? לפי שלא עשה אדמים, הוא לא התחייב להחזיר לבעל הבמה את כל הכסף כפי שישווה עכשיו, אז אם ככה זה לא הלוואה. שואלת הגמרא, ולא עשה, הוא לא עשה אדמים, הרי כתוב בברייתא שהוא התחייב להחזיר לו 30 דינרים אם לא ישיב את הבמה, אז זה כן בדיוק הלוואה. אמר רב ששת, לא עשה אדמים מחיים, אלא לאחר מיתה. זאת אומרת, כל מה שהבמה חיה, הוא יכול להחזיר את הבמה כמו שהיא. אפילו אם זה ירד הערך בגלל שהפרות תהיה פתאום שפע, או שמטעם אחר אין לנו שום בעיה. הוא רק התחייב שאם תמות או תיאבד לגמרי, ייתן לו 30 דינרים, אז אם ככה זה לא הלוואה, כי מבחינת אדמים יכול להיות שהוא ייתן לו פחות, אם הוא חי, אז זה לא נקרא על מה. אז אם ככה, מה אפשר ללמוד מהברייתא? מה אפשר ללמוד מהברייתא? שכל עסקה שהמקבל לא מקבל לעצמו, גם החיות אם תוזל העסקה, רק החיות על האונסים, אז זה לא נחשב הלוואה. אז מותר לקחת שכר. אז אם ככה יש לנו פה ראייה מפורשת לדברי רב, ותירוץ לקושייה ששתיהם התקיפו אותו רב קני ורב אסי, למה? כי גם כשהוא מזכיר את הספינה והסוחר קיבל עליו אחריות אונסים, הוא לא קיבל עליו אחריות שאם תוזל הספינה, הוא יצטרך לשים, לשלם לו את המחיר כמו שהייתה בשעת קבלת הספינה. הוא יכול להחזיר לו את הספינה כמו שהכל. אז אם ככה, אם הוא יכול להחזיר לו את הספינה כמו שהוא, אז זה כבר לא נקרא הלוואה. אם זה לא הלוואה, אין פה ריבית. פוסקת הגמרא, אמר רב פאפה, הלכת הספינה, אגרה איפגרה, בדיוק כמו שרב אמר. ואנחנו עוברים לעין עמוד א' ומסיימים ממש חצי דקה. מוסיף רב פאפה, ונהגו בני כופרה, בני כופרה, רש"י מסביר שבעלי ספינה קרא בני כופרה, לפי שזופתים אותם בזפת. אז הם היו נקראים בני כופרה, בעלי הספינות, כי היו עושים זפת על הספינה, ונהגו בני כופרה שאגרה, שהסוחר היה משלם את הסחירות בשעת משיכה, איך שהוא מושך את הספינה לרשות שלו הסוחר. אז הוא משלם מיד הסחירות, ואם כל זה נהגו שהוא גם כן משלם את הפגרה בשעת שבירה. אז עכשיו הגמרא הבינה שמה רב פאפה רוצה להגיד, שמעיקר הדין היינו צריכים לסור לעשות את זה, כי כמו שרב כהנא ורב אסי אומר שהיא אגרה לא פגרה והיא פגרה לא אגרה, אבל בגלל שנהגו כבר ככה כמו רב, אז יש להתיר. שואלת הגמרא, לא מבין אותך, אתה הולך פה ממנהגים? יש הנחות בדבר הזה. אתו במנהג התליה מילסה? הרי אם יש בזה איסור, אסור לך לתת להם לנהוג כמנהג. יש מלא אנשים שטועים וחושבים שהם עושים דברים מותרים. המנהג זה, המנהג לא עוקר הלכה. יש פעמים שאומרים את הפתגם, אבל לא. תרץ את הגמרא, לא. עיקר היתר זה לא בגלל המנהג. הכפוך, משום למסנית התניה, בגלל שרבן ברייתא למדנו שמותר, מנהגה, אז לכן הם נהגו למעשה בגלל זה. והוא לא התכוון רב פאפה להגיד שבגלל שנהגו רק בגלל המנהג מותר. ברור, הפוך, בגלל שהיה מנהג, למה היה מנהג ככה? ככה היה הלכה, אז מותר. בקיצור, אם אתה יכול להחזיר את זה פחות ממה שהערך היה, אז אפילו שיש מצבים שאתה יהיה לך את החיות, אבל הרגע שיש לך את הזה, אז זה כבר לא נקרא הלוואה וזה מותר. בשורות טובות, סליחה אם הדף היום היה פחות ברור, כי אני היה לי היום, לא היה לי היום זמן ואני מתנצל. מחר בעזרת השם בלי נדר יהיה יותר טוב. יהיה לנו יום טוב וכל הישועות.